עוד רגע אשכח אותך, אותך. נראה לי נעשה פינה כזאת שכל פרק מתחיל בשיר שאני שומע הרבה. אני לא משתמש כל כך במושג הזה של התחלנו ברגל שמאל והכל, אבל נפל לי המיקרופון. וכל החלק הזה נדחס פנימה ויש לי כאן איזה סדק וזה מיקרופון של 2,000 שקל. אז אני ממש בלייב נבחן ברמת השלבות שלי כדי לא לצאת מאיזון. ואני מקווה שזה לא ילווה אותי בהמשך הפרק הזה, כי זה קצת כואב בלב. כי אני מאוד רכושני לציוד שלי. אבל זה קורה. זה משהו שצריך להתמודד איתו. אני לא מתמודד איתו הרבה עם הרכב, למשל. הרכב הראשון שלי, שקניתי לפני כמה חודשים. ובהתחלה הייתי קצת רכושני והכל, אבל עכשיו אני כאילו, אחרי כל כך הרבה תאונות, לא כל כך יותר מדי, אבל עברתי כמה תאונות, אז אני כבר, איך נגיד, כבר לא כואב לי עליו. כמו הדירה הזאת, אני מסתכל על זה כדירת מעבר, אנחנו ב-2025, מי ש... עוקב אחרי הסדרה יודע שהמטרה שלי לשנת 2025 זה לעבור למרכז. אז זאת דירת מעבר עד שאתם יודעים, נתקרקע במרכז ומשם החיים הגדולים יתחילו. ומי יודע מה עוד. בכל מקרה, אמרתי בפרק הקודם ששבוע לאחר מכן, שזה הפרק הזה, הולך להיות השבוע הכי מאתגר שהיה לי אי פעם בעסק ברמת העבודה. אז אני פה. ווואלה, צדקתי. אני מקליט לכם את הפרק הזה באחד בלילה. בדיוק. קמתי היום בשש בבוקר לניקיונות של הדירה שלא עשיתי יומיים לפני כן, בשבת, כי העומס קיים. אז הלוז מנוהל קצת אחרת. ערכתי כמה שעות שיש ביממה, והנה אני פה. אז מסתדר יפה בינתיים, מתנהל יפה, זה מאתגר מאוד. בימיים הקרובים זה הולך להיות הפיק, תקופה, כאילו השיא. אז אם יש פזם של שבוע לפרק הזה, אני מבסוט, כי זה מאחוריי. אבל מצד שני, יש גם יופי בחוויה עצמה. אז אני מקבל את החוויה, ומוכן לה. כל עוד אני אשן טוב. בכל אופן, אני ניסיתי לחשוב על מה אני לא דיברתי בסדרה הזאת. ולא דיברתי על אהבה, על זוגיות. אז אני חושב שעל זה אנחנו קצת נעביר שיחה. אני אשתף אתכם איך אני הסתכלתי תחילה על אהבה וזוגיות כשהייתי בן 18. אפילו ממש לקראת 19. אפילו 19 ממש. למה אני בכוונה מכוון לשם? כי שם עבדתי במחסן שהעסק הזה היה רעיון. עד כמה הוא היה רעיון, הכל התחיל מיומן שקניתי בקרביץ, שעלה לי 35 שקלים, ואז לקחתי אותו למחסן שעבדתי בו, וכל הפסקה הייתי יושב על ארגזים של בירות, וכותב תוכניות של העסק הזה. איך יקראו לו, מה אני מציע, מה יש ברמת העריכה, איך הדברים מתבטאים בצילום, כל דבר קטן שהחלטתי לעשות. ובתקופה הזאת, שזה כבר נפתח העסק, הייתי בקו מחשבה של, אוקיי, כרגע אני בחודש הראשון עשיתי 1,200 שקל, ואני עכשיו בחודש השני. כל הקדשה של דבר שהוא מחוץ לעסק, רק ירחיק את הפער הפוטנציאלי של מה שיכול לקרות בחודש הנוכחי. כלומר, אם אני אקדיש את כל כולי בחודש הזה, בשביל העסק, הוא יגיע כמה שיותר רחוק. והתוצאה הזאת תביא לי כסף, שאוכל להשקיע בי ובעסק, ואז ככה המכונה הזאת גדלה, ואז אני מגיע לתוצר הסופי, שזה נחת, מה שכולנו מחפשים. אז האידיאל שלי היה להשיג את הנחת כמה שיותר מהר. למרות שאני בן 18 לא לקחתי את זה כתירוץ, של אני יכול להרשות לעצמי קצת יותר שקט. אז קו המחשבה של תום באותה תקופה הייתה, לא מחפש אהבה, לא רוצה אהבה, לא רוצה חברה, לא רוצה זוגיות, לא... עזוב אותי, תן לי להתעסק בשלי ולהתקדם. ואז אלוהים לימד אותי שיעור מאוד חשוב, שזוגיות לא מגיעה כשאתה מחליט שהיא מגיעה, היא מגיעה מתי שהוא מחליט שהיא צריכה להגיע. ואז משם עברתי מסע שבו הבנתי שאהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה. אהבה שתהיה תלויה בעסק שלי, במצב הכלכלי שלי, במצב המשפחתי שלי, אז האהבה כבר בטלה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האהבה באופן טכני, אנחנו כן נפסיד את המשאבים הקריטיים לצמיחת העסק שלנו, באופן יחסי, בין אם זה זמן, ההקדשה של, של לראות אחד את השנייה ושל להיות אחד עם השנייה, בין אם זה אנרגיה, תשומת הלב, המחשבה, דברים שיקחו מהאנרגיה שלנו, שתבוא לידי ביטוי באותה אנרגיה שמתבזבזת במהלך היום, עבור הקדשת אותה אנרגיה לעסק שלנו. הרי אם אני עכשיו, אחרי כל כך הרבה שעות שאני ער ועבדתי, אתחיל לערוך סרטון, סביר להניח שההערות שיהיה ללקוח הן גבוהות יותר מאשר אם הייתי עורך אותו בבוקר. כי אני יכול לטעות ברמת הכתיב, הכתוביות, הקאטים, בלבולים קלים של מוזיקה. אם אני לא פה באופן מלא, זה יבוא לחשבון משהו מסוים. זה יתבטא באופן מסוים. אז הסתכלתי על זה באופן מאוד טכני בתקופה הזאת. ואז לאחר המסע שעברתי, אני הבנתי שזה נכון. שאני לא טעיתי. שאנחנו כן באופן יחסי נפסיד זמן, כסף ואנרגיה, כשנקדיש זמן למישהי או מישהו. אבל הטעות שהייתה לי אז, זה שאני לא הסתכלתי על מה אני מרוויח מהפוטנציאל. מיהרתי להסתכל על מה אני משלם, לא על מה אני מקבל. היום בתור עסק, מי שמקשיב לפרקים הקודמים, יודע שהעסק שלי פורח באופן יפה מאוד, לדעתי, בגלל שאני נותן. אז יש כאן קישוריות מאוד יפה. כביכול, בין השיעורים שאלוהים נתן לי אירוע הזה, זה להראות לי שנתינה קודמת לכל. אז הסברתי את זה לא בפרק ולא בשני פרקים שנתינה היא חשובה בעסק, אבל הנה, כמו שאתם רואים, לטענתי היא גם חשובה בעניין הזוגיות והאהבה. אם אנחנו באים בגישה של לקבל, אז זה שוב, זה עניין של מסחר בינינו לבין הצד השני, וזה לא גישה שהייתה אנחנו מנהלים זוגיות. וגם, כאילו, גם ככה אהבה לא עובדת. אהבה שהיא מונעת מאינטרס, אתם יודעים איך זה נראה. כשאתה שם באופן טהור, ולא מקדיש את התשומת לב הזאת בידיעה של אתה מפסיד, אתה יותר תרוויח. עכשיו, הרווחים שלך הם לא מה שאתה מפסיד. שוב, מפסיד באופן יחסי. אם זה יעלה לנו בזמן כסף ואנרגיה, הרווחים שאני אומר שכן מקבלים מזוגיות, הם לא יהיו זמן כסף ואנרגיה. במחשבה שנייה, חוזר בי, הם לא יהיו זמן וכסף. אנרגיה בהכרח יהיה. אני הבנתי ש... פרטס אמר משפט יפה. אני מצוטט אותו הרבה. יש הרבה לאהוב, יותר מדי לאבד, זכיתי שיש על מה לפחד. כשיש לנו מה לאבד, וכשיש לנו אנשים שאכפת לנו מהם, ושהם חשובים לנו, המנגנון ההישרדותי שלנו ומי שאנחנו פשוט יגרום לדחוף יותר קדימה כדי להביא את התוצאות הרצויות. אם אני הייתי בלי משפחה בכלל, ובאותו מקום שאני נמצא היום, ופשוט מוציא את כל המשפחה שיש לי, כאילו היא לא הייתה קיימת מעולם. היו לי הרבה פחות סיבות לרצות להתקדם. כביכול מחר יש לי סשן עריכות שהוא יכול להגיע בין 10 שעות במקרה הטוב ל-15 שעות, שאני מפחד להגיד שגם זה במקרה הטוב. ומשהו צריך לשכנע אותי להישאר במחשב ולא לעוף מפה. ולא לקנות איזה כרטיס טיסה ולטוס לי מהשכונה הסוציו-אקונומית הנמוכה שאני נמצא בה עכשיו. ולעוף מפה ופשוט לעשן ג'וינטים באמסטרדם, כי זה מה שגבר בגיל 21 עושה אחרי הצבא פלוס מינוס. משהו צריך לשכנע אותי להישאר פה. ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה. עכשיו, אנחנו אף פעם לא סיבה מספיק טובה כדי שנעשה את מה שצריך לעשות. אנחנו אף פעם לא סיבה מספיק טובה. כל אחד מאיתנו רוצה כסף בשביל לאכול טוב יותר, לגור במקום טוב יותר, לקנות רכב טוב יותר, פשוט ליהנות ברמה החומרית, כל אחד רוצה, אבל אנחנו לא תהיה מספיק סיבה טובה כדי שנקום ונעשה את זה באופן טוטלי, אוקיי? ברור שבקוקטייל עצמו אנחנו לוקחים משמעות עיקרית, אבל אם זה רק אנחנו, זה לא יהיה מספיק טוב. אבל כשזה אנחנו ואנשים שאנחנו אוהבים, זה הקוקטייל המנצח, זה השילוב המנצח. אז הנקודה שלי היא שכשיש מישהי שאתה אוהב, אני מדבר פה על הגברים, סבבה, אני מתנצל. אם יש פה נשים, אני בספק מאוד. כשיש מישהי שהיא חשובה לך מספיק, זה לא משנה כמה כסף עשית החודש, אתה תקנה לפרחים. כי אתה רוצה לדעת שריגשת אותה. כי עצם הידיעה שריגשת אותה, ושהיא עכשיו שמחה, מעצים אותך פי אלף מה-350 שקלים שהוצאת עכשיו. הטרחה של לשבור את הראש של איך אתה כביכול מכסה את הכסף הזה, שווה את החיוך שאתה תקבל ממנה. כי הכוח של אהבה זה כוח מטורף. כוח שאני מודה גיליתי לא ממזמן. אז אהבה שלא תלויה בדבר בטל הדבר בטל אהבה. תזכרו את זה. אהבה לא צריכה להיות תלויה בשום דבר. כמובן שבאופן יחסי היא תיקח משהו, אבל ההשקפה הנכונה והבוגרת והרווחית זה להסתכל על מה אתה מקבל. וברגע שאתה מאתר את הדבר הנכון, את האדם הנכון, תלחם עליו, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא עכשיו. כי אם זה מתפספס, אחרתה תהיה משהו שנצטרך לחיות איתו. בכל אופן, משהו שאני לא החלטתי לגבי איך אני מסתכל על זה, זו אהבת חינם. הרבה דברים אפשר להבין מאהבה, אבל בכל מקרה לגבי אהבת חינם, אני לא יודעת כמה היא מדויקת מהסיבה שהאהבה זה הרגש הכי חזק שיש. והאהבה יכולה לגרום לנו לצאת מאיזון. ולהשקיע ולהקדיש משאבים חזקים מאוד. האם נכון להקדיש את המשאבים האלה לכל אדם? כי זו ההגדרה של אהבת חינם. עכשיו בואו נעשה סדר. שלא יהיה לכם ספק שברגע שאני נבחן ואדם צריך את העזרה שלי, בין אם הוא אומר לי ובין אם לא. אני יודע לזהות מבחן ויודע להרים יד ולשאול אם צריך עזרה. בצד שני, האם זו הגדרה לאהבה? לפני כמה ימים, אחרי נסיעה ארוכה של צילומים, חזרתי וראיתי שני בחורים מרימים ארון לעבר הקומה למעלה, מהמדרגות. עכשיו רגע לפני שנכנסתי למעלית, עצרתי את עצמי, אמרתי מבחן, 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 מבחן. חבר'ה, מה אתם אומרים? אני שתי דקות עולה לבית, אני שם את הסקיות ואני יורד לעזור לכם. אח שלי, תודה, הכל בסדר, אנחנו מסודרים. אוקיי, אוקיי, לא הייתי צריך במבחן הזה להיות מעורב, אבל כנראה שבמבחן הזה אני הייתי צריך לשתף פעולה ולהציע ולשאול. אני לא בטוח שזו אהבת חינם. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאם אני אבין את ההגדרה הנכונה לאהבה בקונוטציה הזאת, אז כן, יכול להיות שזו נחשבת אהבת חינם. אני פשוט לא בטוח לגבי זה. אני פשוט מסתכל על המילה אהבה ל... הרי, אוקיי, מה ההפך מאהבה? תתפלו, זה לא שנאה, זו אדישות. זה ברגע שבאופן טוטלי אין לכם רגש לגבי אדם שמולכם. כלומר, זה לא משנה לכם אם הוא אומר לכם מילים טובות, זה לא משנה אם הוא מעליב אתכם, אתם אדישים לו. המנעד הרגשי שלכם לא זז ביחס למילים או לפעולות של הבן אדם שמולכם. זה הפך מאהבה. זה אומר שאהבה מאוד חשוב לך הגישה של הצד השני והיחס של הצד השני. ובאופן מסוים, לא הייתי ישן יותר רע אם הבחורים האלה היו מתייחסים אליי באטיטיוד, בזלזול, למרות שאין סיבה. אבל אתם מבינים למה אני חותר? כאילו, אז לפי המשוואה הזאת, הפעולה הזאת לא נעשית מאהבה. אם אנחנו בכל זאת מסתכלים על זה כאהבה, ואני פשוט סתם טמבל ומציק עכשיו ומנסה להיכנס לקטנות, אז כן, אז אני מאמין באהבת חינם מהסוג הזאת. מהסוג הזה, סליחה. שרואה הזדמנות להקדיש זמן למשימה צדדית עבור מישהו אחר באופן טוטלי, שזה לא נוגע לשום דבר שקשור אליך ואין פה רווח אישי, מאוד בעד. מאוד בעד. אני אוהב את זה. אני באמת מסתכל על זה כן מבחן. פעם מישהו אמר לי, שבונה, אתה כאילו מחפש את הקטנות האלה. שיש שיחה עם מישהו, עם שני אנשים בחוץ, אתה כאילו מקשיב להם בשביל לנסות להתערב ולתת מעצמך. עכשיו, באופן מסוים כן. לא ברמה הזאת של להתערב בשיח, אבל ברגע שאם אתה רואה הזדמנות להשתלב כדי לתת מעצמך, כן, אני בעד. שימו לב לבחירת מילים, אני מאמין שהיא הייתה די מדויקת. להשתלב באירוע הנוכחי כדי לתת יד שישפר את המציאות הזאת. ההקדשת זמן, כסף ואנרגיה היא תהיה כאן מינימלית. הגמול האישי שלכם באיזה אופן מסוים הוא כן קיים, וזה השלמות שלכם עם עצמכם. הרי אם אתם לא הייתם מבצעים את זה והרגע שלכם אותת לכם שכן, הרי זה מבחן, אז הייתם מתמודדים עם חרטה. וכמו שאמרתי אז, חרטה זה לא דבר שאנחנו רוצים להתמודד איתו אף פעם. לא שווה את זה. לא שווה את זה. יש משפט שאומר, אם יש ספק, אין ספק. במקרה הזה, אם יש לך ספק, תעשה את זה, ולא, אל תעשה את זה. תעשה את זה כדי שלא תתמודד עם חרטה. מקסימום לא הולך, אתה הבנת שזה לא הולך, אבל אתה לא תתמודד עם חרטה בחיים שלך. אם אתה משאיר משהו פתוח, הספק הזה פשוט תצטרך להתמודד איתו, וזה תיק שישאר פתוח. אז אני צריך ללכת לישון, ולקום מוקדם, כדי להתחיל לערוך את הפרויקט ההוא שאמרתי לכם שיש לי. אז לכן אני אגיד שאני מאושר שיש את מחר, ואני נרגש לקראתו. בכל זאת, וזה לא סותר, אני אגיד שאני מאוד מחכה לרגע שבו אני אקליט לכם את הפרק הבא.